שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, פרשת כי תצא. אנחנו בעיצומו של אלול, בעיצומו של אוגוסט, ערב, כבר כמעט ערב החגים, ופרשת כי תצא מתחילה במילים כי תצא למלחמה על אויביך. והרבה פרשנים אומרים, זו פרשה של איך להילחם בעולם הזה, להילחם במה שמושך אותנו לכיוונים לא טובים, להילחם בעצבות, במשברי היום-יום, כי תצא למלחמה, אם תרצו זה הכותרת הראשית. בפרשה יש לא פחות מ-74 מצוות, אני מקווה שאין פה ציפייה שנעסוק בהן. מה כן נעשה? נדבר על שלוש. ניקח מתוך הפרשה הזאת שלושה כלי מלחמה, שלושה אמצעים שיכולים לעזור לנו להילחם, ונתחיל להילחם. בשגרה, שוב, בעצבות, בעייפות, אלול אגב, לא סתם, זה החודש שבו קוראים את הפרשה, חודש של תיקון, של שיפור, של לחשב מסלול מחדש כל שנה מחדש, ו... אנחנו צריכים את כלי הנשק האלה במלחמה הזו שלנו, בתוך כל הימים המאתגרים המורכבים האלה, לקראת שנה חדשה. אז בואו נצלול פנימה, פרשת כי תצא, מתוך 74, שלוש מצוות קטנות, מאוד מעשיות גם היום. מצווה הראשונה נקראת השבת אבדה. לכאורה דבר נורא פשוט, נו, נאבד למישהו משהו, תחזיר לו. יש בזה יותר עומק? בואו נסתכל רגע בפסוקים עצמם, איך הפרשה מתארת לנו את האירוע. אז כך, לא תראה את שור אחיך, או את סיו, כן, את השור שלו, או את הסה שלו, נידחים והתעלמת מהם. השב תשיבם לאחיך. וכן תעשה לחמורו, כן, וכן תעשה לסמלתו, לכל חפץ, וכן תעשה לכל עבדת אחיך, אשר תובד ממנו ומצאתה, לא תוכל להתעלם. בהתחלה אומרים משהו מאוד טכני, אתה רואה שור, חמור, סמלה, סלולרי, קלמר, מפתחות של אוטו, אתה רואה חפץ ששייך לו, כל דבר שלו, תחזיר. אוקיי, עד כאן הגיוני ביותר. לא תוכל להתעלם. יש שם את הפלוס, כאילו עוד שלוש מילים בסוף. לא תוכל להתעלם, זה כבר לא חוק. עד כאן היה ספר חוקים. אדם שמוצא אבדה יחזיר אותה לבעליה. פלוס, לא תוכל להתעלם. פה אנחנו הולכים למחוזות אחרים לגמרי, לאזור אחר לגמרי בנפש. אנחנו, כאילו, התורה אומרת, אנחנו מכירים אותך, אתה לא תוכל להתעלם. אתה יכול להסב מבט, אתה רואה איזה חמור או איזה אייפון. למי יש כוח להתעסק עם זה ולהסתכל של מי זה? אפשר להסב את המבט ולהמשיך ללכת. לא, אתה לא תוכל להתעלם, כי אנחנו יודעים שעמוק בפנים זה הטבע שלך. זאת כבר אמירה מוסרית, לא טכנית, חוקית, מה לעשות, אלא היא נכנסת לנבחי הנפש. רש"י, כמובן, כמו כל כך הרבה פרשנים, וגם כמונו כאן עכשיו, קצת תמה על המילים האלה, מה זה לא תוכל להתעלם? כך הוא מסביר, רש"י. לא תוכל להתעלם, לכבוש עיניך כאילו אינך רואה אותו. שימו לב, התורה לא אומרת, זה לא יפה להתעלם. נו 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 למי שמתעלם. לא, אתה לא תוכל. כי אתה תחנך את עצמך במצווה הזאת, אלפי שנים, להיות אדם שלא מתעלם. אדם שקשוב לסביבה, אדם רגיש, אדם שרואה מצוקות, רואה אבדות, רואה למי נאבד ועוזר. זה כמובן לא מדבר רק על איזה חמור עושה שנאבד בכפר למישהו. קודם כל המצווה עצמה, שבת אבדה, עדיין מאוד רלוונטית. הרבה אנשים מאבדים, זה יכול להיות חיית מחמד, חפץ יקר, מזכרות שיש להם ערך רגשי, סנטימנטלי. רק לפני כמה זמן השחקן המפורסם אביב אלוש יצא עם הילדים שלו לאיזשהו מעיין, איזשהו נחל, צלל, נהנה, בילה את הטבעת שלו, טבעת הנישואים שלו, הוא השאיר על גדות המעיין, והיא נעלמה. והילדים היו עצובים מזה מאוד, שוב, הערך הוא יותר רגשי, זה לא תקנה טבעת חדשה. הוא פרסם במקום פתק על כך שעבדה כאן טבעת, ולא עבר הרבה זמן עד שהוא מקבל טלפון על כך שמישהו תלה במקום פתק השבת אבדה. אתה רואה את זה אגב פה ושם ברחבי הארץ, פתק שאומר השבת אבדה כאן נמצא. ואז הבן אדם צריך להגיד מה בדיוק, מה עבד לו ולזהות אותו ולקשר את עצמו לאבדה. וזה בדיוק מה שעשה אביב אלוף, שעקבות הפתק המקסים הזה, יהודי מצפת פגש אותו עם הטבעת העבודה, פרסם את זה כמובן ברשתות החברתיות, היום כל השבת אבדה זה גם אלפי לייקים ששווים לבעליהם, אבל יש פה נחשת נקודה שהיא קודם כל ברמה הכי מעשית פרקטית, זאת קיים, אנשים מאבדים, צריך להיות אנשים שגם משיבים להם בחזרה. אבל כמובן שיש יותר עומק במצווה הזו, יש פה בעצם אימון של הנפש. מי אני, איזה סוג של אדם אני, ומה היחס שלי למצוקות של האחר, האם אני קשוב גם לאנשים ואפילו לחפצים. רגע, מה זה החפץ הזה? הוא לא אמור להיות פה, או שאני מרוכז רק בעצמי, וככה מאוד מאוד אגוצנטרי. רבי משה אלשיך כתב על הדבר הזה בספרות תורת משה, דבר מעניין. אתם זוכרים את הפסוק? מה היה כתוב שם? השב תשיבם, נכון? לפני הלא תוכל להתעלם, כל דבר שאתה רואה אתה צריך להשיב. אז למה פעמיים? תראו מה אומר לנו רבי משה אלשיך. למה גם השב וגם תשיבם? כי זה אותו אימון בחדר כושר רוחני שעליו דיברנו. או בלשונו, השב תשיבם. כי עשיית המצווה פעם אחת תגרור להיטיב לבך לעשות פעם שנית. לעשותה פעם שנית. כלומר, אנחנו מדברים על אדם שנע בין שיא האדישות לשיא האכפתיות, ומנסים לקחת אותו לשיא האכפתיות. השב תשיבם. בפעם הראשונה לא יהיה כל כך נוח ונעים, אבל אתה תאמן את השריר הזה, כמו שריר שמאמנים בכושר, אתה תגיע לאולימפיאדה של הרגישות, של החסד, בגלל, בזכות האימונים. בפעם ה-50, שכבר תהיה קשוב לסביבה, זה כבר יהיה משהו אחר. הרבה מאוד פרשנים, האור החיים הקדוש, רבי חיים בן אתר ועוד, מסבירים לנו שהשבת אבדה היא לא רק עניין פיזי. קח את החמור שלך. השבת אבדה היא גם עניין רוחני. להשיב אדם למקורו, להשיב אדם לשורשו, להשיב אדם לעמו, לארצו, לזהותו, למסורתו. הרבה מאוד אנשים אבודים מסתובבים בעולם, בארץ, בעולם. היכולת לתת לאדם שורש, לתת לאדם משמעות, לתת לאדם קיום, לתת לו שליחות, גם זו השבת אבדה. כל אדם לפעמים מסתובב קצת מבולבל, קצת אבוד, ואולי הנה זו אותה מילה, אבוד. אז העזרה שלנו לאבודים סביבנו, מי הם ומה הם, אני חושבת שיש בזה כוח גדול להשיב אבדות גם היום. לפני שניפרד מהמצווה הזו, אולי נתעכב עוד פעם על המילים האלה, לא תוכל להתעלם, נרחיב אותם קצת. זה לא רק על להחזיר משהו למישהו, זה להסתכל מסביב, בטח בימים האלה, של כל כך הרבה חולים ומאומתים, וגם נפטרים לא עלינו, ומבודדים, ואלה שעוזרים למבודדים, ושוב חוזרת המצוקה הזאת של הורים שנמצאים ילדים, ושל לא תוכל להתעלם. כלומר, תשים לב לסובב, למצוקות שלו. אני חושבת שיש עכשיו, שוב, סוגי מצוקות בקורונה שלא עולות לכותרות. יש את המחאה של מורי הדרך, את המחאה של עובדי התיירות. נכון? ליבנו איתם. אבל הנה מגזר סתם, דוגמה, לא מאורגן. ההורים לילדים הקטנים, המבודדים, ילדים שעוד לא יכולים להתחסן מתחת לגיל 12, שעל ימין ועל שמאל חוטפים בידודים, בטח גם במהלך שנת הלימודים לצערנו, הורים שכן או לא מפסידים ימי עבודה, ומי יישאר איתו, אני או אתה, ומה עושים עם ילד, סגור בבית כל כך הרבה, אני כבר לא מדברת על הורים לילדים עם מוגבלויות או צרכים מיוחדים, עוד אוכלוסייה שלא מדברים עליה. אני, ברוך השם, הילדים שלי כבר דור שישי בארץ, אנחנו מאוד ישראלים, את המשבר הזה של הקורונה אנחנו עוברים פה, יחד. מה עם מי שההורים שלו גרים בחול ולא ראה אותם כבר שנתיים? אני מכירה משפחות, סבתא בצרפת, נולדו לה פה נכדים, היא לא ראתה אותם. בני דודים, חלק באירופה, חלק בארצות הברית, חלק בישראל, רגילים להיפגש כל כמה חודשים. הילדים כבר לא יזהו אחד את השני כשהם ייפגשו. קשה להם מאוד, יש המון סוגים של בירוקרטיה בין יבשתית בתקופה הזאת. אדום, לא אדום, בידוד, לא בידוד, יש טיסות, אין טיסות. לא פשוט, להרבה מאוד אנשים כאלה שהם פתאום גם יותר בודדים. לא תוכל להתעלם, זה אומר, אתה תהיה מן בן אדם כזה שקשוב לסביבה, שרואה מה קורה סביבו. אז זאת הנקודה הראשונה, זה כלי המלחמה הראשון שלנו. כי תצא למלחמה בחודש אלול, יותר רגישות, יותר ערנות, יותר קשב. המצווה השנייה, זה קצת מצחיק להגיד שהיא מצווה, מעקה, מה לעשות? ככה קוראים לזה. גם מעקה הוא מצווה, זה כותרת שלי, לא ככה התורה אומרת את זה, אבל אנחנו לא מרגישים, מעקה, כן, שכל אחד ידמיין עכשיו מין גג כזה, שיש עליו מעקה, או מין מרפסת, או חלון, שיש עליו מין טריס כזה, סורג, סוגר, שהוא שומר על הבטיחות שלנו. או מדרגות שיורדים בהם, ובצד יש מעקה, שיכולו להניח יד, לא ליפול. מה, אוקיי, מה זה קשור לתורה? אז זה די מעניין. לא חושבים על זה כעל מצווה, אבל זאת חתיכת, זאת מצווה ממש מן התורה, קדושה וחשובה. קודם כל תראו איך התורה כותבת על כך, בלשון שלה, בפרשה שלנו. כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגיך, ולא תשים דמים בביתך, כי ייפול הנופל ממנו. לא תשים דמים בביתך. אם אתה חס וחלילה לא שם מעקה, אתה שם דמים בביתך. ואם נחזור רגע לפסוק, רשי מסביר לנו, פרשן העל של התורה, זה ממש מרגש בעיניי. מה זה מעקה? גדר סביב לגג. אני רואה את הרשי הזה ומתרגשת. 2000 שנה יהודים היו צריכים שיסבירו להם מה זה מעקה. הם לא דיברו עברית ביום יום, אז רשי מתרגם להם את המילה העתיקה הזאת, מעקה. מעקה זה אם עולים לגג עושים גדר, כי ביום יום לא יודעת איך אומרים מעקה בפולנית או בפרסית, אבל ככה אבותינו אמרו. ופתאום חזרנו לפה, ואנחנו מאוד, זה, אני לא אומרת לא צריכים את רש"י, צריכים את רש"י, שיזכיר לנו שאנחנו כבר מדברים את לשון הקודש, מדברים, ממשיכים את שפת התורה, ואנחנו יודעים היטב מה זה מעקה. אבל זה מעניין שרש"י היה בטוח שצריך לתרגם ולהסביר את זה לקוראיו לאורך כל הדורות. אז אנחנו יודעים מה זה מעקה, אבל לא תמיד זוכרים לשים אותו. התורה מתייחסת מאוד מאוד ברצינות לכל מה שנקרא פיקוח נפש. לא תשים דמים בביתך, זה אומר, תדאג שהבית שלך יהיה בטוח. זה אומר שהטופס הנכון מהעירייה, וזה אומר שכל מה שקשור בכיבוי אש, וכל מה שקשור בחשמל, וכל מה שקשור בבנייה בטוחה, וכל מה שקשור ביציבות, ובמעקה כבר אמרנו, וביחס לאש ולמים ולחשמל, נשמע נורא משעמם, לא? מה זה קשור לפרשת שבוע? אז זהו, שכללי הבטיחות המשעממים האלה, הם הבייסיק של התורה, הם הוראות מצילות חיים. והתורה לא, שוב, אם נרחיב, כמו שקודם, זה לא רק חמור שנאבד, זה לא רק מעקה על הגג. בואו תראו את הרמב״ם, רבי משה בן מימון, מרחיב את ההגדרה הזאת של מעקה ומסביר איך בעצם אדם אמור להתנהל בעולם הזה, כי תצא למלחמם. איך אנחנו צריכים להילחם את מלחמת החיים, מלחמת הקיום? שימו לב לכלי העוצמתי הזה של הרמב״ם. וכן, הוא אומר, כל מכשול שיש בו סכנת נפשות, מצוות עשה להסירו, ולהישמר ממנו, ולהיזהר בדבר יפה יפה. נשמע משעמם, נו מה, כן, אם יש בור, אז לחסות אותו. אם יש כלב מסוכן, אז לשים לו רצועה. ואם יש חיסונים להתחסן, ואם נוסעים באוטו, לשים חגורת בטיחות. ואם נכנסים לים, אז בלי מציל שהוא, רק אם יש מציל, או רק אם לא סוער, או רק אם זה חוף מוכר. הכל נשמע ככה, נו, ואם יש לבדוק, עוד מעט תגידי שלבדוק שמן מים זה מצווה. כן, ברור זה מצווה. הנה, תראו עוד ספר שכותב את זה. לצד הרמב״ם, לפני 800 שנה, יושב בספרד יהודי, שאנחנו לא יודעים את שמו. הוא מחבר ספר שנקרא ספר החינוך, מאוד פופולרי עד היום, ובכל פרק הוא בעצם מסביר מצווה. הוא לוקח את מצוות התורה, וספר החינוך מסביר את הטעם שלה, מה המשמעותה. אנחנו מודים למחבר האלמוני על זה, על יצירת המופת, והנה, על פרשה שלנו, על המצווה הזאת של המעקה, תראו מה הוא כותב, זה משלים את מה שהרמב״ם אומר, משלים את מה שאנחנו יודעים עמוק בלב, רק למי יש כוח, נו, לבדוק עכשיו פריסים, צמיגים, זה משעמם, שימו לב. ובכלל מצווה זו, הוא אומר, ובכלל מצווה זו, לבנות ולתקן כל כותל וכל גדר שיהיה קרוב לבוא תקלה ממנו, כן? כל קיר וכל גדר שיכולה להיות ממנו תקלה, לבדוק ולתקן. תצוונו התורה לשמור משכנותינו ומקומותינו, לבל יקרנו מוות בפשיעותינו. אם תרצו, זאת מצווה נגד תרבות הסמוך, נגד תרבות היה בסדר, נגד אסונות אזרחיים איומים שממשיכים לקרות, נגד העובדה שמאז קום המדינה נהרגו בישראל יותר מ-34 אלף בני אדם בתאונות דרכים. דמיינו 34 אלף אנשים שנהרגו, לא מלחמות, לא טרור, פה, מכונית למכונית, הולכי רגל ומכוניות. איזו כמות וכמה טרגדיות שכולן קשורות לשמירה בטיחות בסיסית. בעונה הזאת, עונת הרחצה, כל כך הרבה מקרים של תביעות, ילדים, מבוגרים. הייתה יממה אחת עם 7 תביעות בנפש. אנשים שנפטרו, נהרגו בין הגלים. יש פה באמת קריאה שנשמע קצת הזויה. אנחנו יודעים שכשרות זה מצווה, שופר, עוד מעט ראש שנה, שופר זה מצווה. מה, ללכת למוסך לתקן זה מצווה? כן. הקדושה שאנחנו צריכים לחוש כלפי לחגור חגורה, היראה שאנחנו צריכים לחוש כשאנחנו מרימים את הסורגים, הרבה פעמים במרפסות, אתה אומר, נו מה, תרים ב-20 סנטימטר, בבריכה, באיזה צימר בצפון, לשים עין עלי, לחבות פלאפון, זה או פלאפון או ילד בבריכה, לשים בצד, להסתכל רק עליו, זה גם מצווה. והפוך, זה עבירה. זה היפוך מחשבתי, שצריך להתחיל לסגל לעצמנו. מי שנוסע נורא מהר, גונב רמזורים, הוא לא מגניב, הוא לא גבר, הוא לא, הוא עבריין, הוא פושע. זה מסוכן. לא תשים דמים בביתך. תנסה כמה שיותר לשמור על החיים של אחרים. אז זה הכלי השני שהפרשה בעצם מעניקה לנו. דיברנו על השבת עבדה, על כך שהעבדה היא גם עבדה רוחנית, וכל אדם שאני רואה מצוקה, נאמר לי, לא תוכל להתעלם, לאמן את עצמי, להיות רגיש וקשוב לסביבה. דיברנו על מצוות מעקה, אנחנו לא צריכים כבר תרגום, אנחנו יודעים מה זה מעקה, רק צריך לשים אותו. ואני אוסיף פה, זה מאוד מאוד מתבקש, כן? מעקה זה גם מסיכה, זה גם ריחוק חברתי. זה גם שכל, לשמור על התקנות, לא כך מסובך. ואנחנו, שוב, אולי לא מספיק מסגלים לעצמנו את הראייה הזאת, זה חלק מהתורה, זה אמור להיות ה-DNA של היהדות. לא חפלאפ, לא יהיה בסדר, אלא שמירה על החיים. פשוט, כל כך פשוט, כל כך פשוט להגיד את זה, כל כך לא פשוט ליישם. אנחנו עוברים מפה לנקודה השלישית. זה לא בדיוק מצווה אחת, אמרתי, 74 מתוך 613 בכל התורה, אז אנחנו נדבר על איזו נקודה שחוזרת בפרשה שוב ושוב, זה מאוד מאוד יפה, נקודת האחווה. האחווה בינינו. אם מסתכלים על השפה שבה הפרשה מתארת אותנו, ואנחנו תמיד יש איזה בלגן, איזה שסע, פוליטיקה, בין בחירות לבחירות, בין השורות, יש מילים שחוזרות וכאילו מנגנות לנו איזה ניגון. הרי כל הפרשות האלה מופיעות בספר דברים. אנחנו ערב הכניסה לארץ, הכל זה הוראות של משה רבנו לפני שהוא נפטר במדבר, אומר לנו איך להמשיך, זאת צוואה, איך להמשיך לבנות חברה בארץ. והייתי אומרת בין השורות, שוב, בניגון העדין של משה רבנו, הוא מורה לנו לכונן חברה של אחווה. זה לא אני, זאת מילה מנחה שחוזרת שוב ושוב בספר דברים, אך. זה לא, ספר חוקים רגיל לא כתוב ככה. תאהב את אחיך, תחזיר עבדה לאחיך, לא, זה אזרח, זה שכן, זה אדם. המילה אח, לא אח ביולוגי, חוזרת שוב ושוב בגלל האחווה הזאת, תחושת האחים המשותפת. לא סתם זה סלנג עד היום, אחי. תסתכלו רגע על המילים פעם אחר פעם שחוזרות על עצמן, אי אפשר להתעלם, לא תוכל להתעלם מזה שאנחנו אחים, שיש פה איזה מועדון של סולידריות מאוד מאוד גדולה. בואו נסתכל. למשל, לא תראה את שור אחיך, כן? שוב, לא אומרים לך לא תראה שור של מישהו, של משה, של השכן שלך. או השב תשיבם לאחיך, אנחנו אחים. עוד דוגמה, ולא תעשוק שכיר, אני ואביון מאחיך. שוב, שוב ושוב דוגמאות שבעצם מזכירות לנו, זה לא רק ביזנס, הרי הכל פה זה. אתה סוחר ממנו, אתה קונה, אתה מלווה, אתה לוקח, הוא מחזיר, יש ריביות, הוא אולי גנב, הוא בכלא, הוא נידון למשפט. יחסים מאוד כלכליים, מאוד מסחריים, מאוד לפעמים פליליים. התורה זה מצוות רבות ולפעמים טכניות גם, מאוד ככה מפורטות, כלכליות, משהו ככה. אל תשכח בתוך כל זה, הוא אחיך. הוא אחיך. המלצר בבית קפה שם שנותן לך חשבו, הוא גם אח. והספר והבנקאי והנהג בכביש, ומי שאתה כועס עליו עכשיו, אפילו מי שאתה נידון איתו עכשיו בית משפט, יש לך משפט נגדו אזרחי, הוא אחיך. המילה הזאת שוב ושוב ככה חופרת לנו במוח להבין שזאת חברה של אחווה. ואם זה לא מספיק, אז תראו את הביטוי הבא, רע. ואהבת לרעך כמוך, המילה רע חוזרת הרבה מאוד כי אנחנו גם חברים. יש פה רעות, כן? שיר הרעות של הפרשה, שימו לב למשל. כי תבוא בחרם רעך, או וחרמש לא תניף על קמת רעך. זה לא סתם בחירת מילים אקראית. התורה רומזת פה משהו בין השורות. ההוא שצופר לך בכביש, ההוא שעכשיו לא נתן לך העלאה בתור בוס, העובד שאתה עכשיו צריך לפטר אותו ולא יודע איך. הוא אח והוא רע. היא אחות והיא גם רע. יש פה חברות, יש פה קשר, מנסים לייצר פה חברה של אחווה. יש ביטוי מפורסם שנקרא הון חברתי, social capital נדמה לי, הון חברתי, זוכרת את זה מקורסים באוניברסיטה, הפרופסור רוברט דיוויד פטנאם כתב על זה הרבה מאוד, על כך שהוא כתב ספר שנקרא Bowling Alone, יוצאים לבאולינג לבד, זה ספר על אמריקה, לא על ישראל, בישראל לא נראה לי שיוצאים לבאולינג לבד, אבל הוא כתב על כך שאמריקה, יש לה אולי הון כלכלי, הון צבאי, הוא הזהיר מכך שהיא מאבדת את ההון החברתי שלה, ובאולינג אלון זה קצת באמת דוגמה לזה. הוא אומר, אנשים יוצאים לבאולינג לבד, כמה עצוב, לא בקבוצה, לא בחבורה, אין לך אח, אין לך רע, הרי זה בילוי חברתי. איך אפשר לעשות בילוי חברתי לבד? והוא דן הרבה בנושא הזה, עם עוד, זה נושא שעולה הרבה במחקר, והוא מוכר גם היום, גם בכלכלה, כתחום. הון חברתי זה אומר קשרים של אחווה, קשרים של סולידריות. מה היחסים שלי עם השכן שלי? האם הוא יראה כשאני במצוקה ויעזור לי? מה קורה כשאדם עוצר עם צמיג מנוקב, עם פנצ'ר, עם טקר בצד הדרך? האם עוצרים ועוזרים לו? מה היחס לקבצן? מה היחס למי שלרגע בסוג של חלט שכן חוזר או לא חוזר? איך מתייחסים למבודדים? כן? הם לא הכניסו את זה במחקרים על הון חברתי, אבל זה באמת מה שמייצר חברה חזקה יותר. כשיש בה אחווה, כשיש בה רעות, כשאתה רגיש לזולת, לא רק במשקפיים של כדאי לא כדאי, כלכליים, אלא אתה זוכר שמעבר לכסף יש פה גם אדם ולב ונפש, וגם הוא התייחס ככה אליך בבוא היום. הרבה שנים לפני המחקרים על הון חברתי, הפרשה מנסה לכונן כזאת חברה. לכאורה אפשר להתבאס, להגיד מה, נו, באת לבאס אותנו, החברה הישראלית לא שם. נכון? עדיין לא שם. יש לנו עבודה. ספר דברים, אמרנו, הוא הצוואה של משה רבנו. תיכנסו לארץ, תבנו כזאת חברה. זו תזכורת שנתית. בשביל זה אנחנו פעם בשנה חוזרים לפרשה הזו, ונזכרים באמת מאיפה באנו, כן? זה הכל נאום של משה, ולאן הולכים. אז זה מה שאני רוצה לאחל, לאחל לכולנו, לסיום. וכאמור, אלה רק שלושה מסרים מתוך רבים, רבים בפרשה. קודם כל, שנהיה אנשים שלא יכולים להתעלם. לא שיהיה קשה לנו לעזור, צריך לצאת מעצמנו. שטבעית, זה יבוא לנו טבעי. Natural, זה לא תוכל להתעלם ממצוקות הזולת. שנשמור על הזהירות הבסיסית המתחייבת. נזכור שגם מעקה זה מצווה, כמו מצוות אחרות. זאת מצווה קדושה, יקרה, חשובה. ונשמור על חיינו, כל כך עצוב תמיד לקרוא ידיעות על טרגדיות, או לשמוע גם בחיים לא עלינו על טרגדיות כאלה, שנגרמות בידי אדם בגלל שאנשים לא מספיק הפנימו את ולא תשים דמים בביתך. בנקודה השלישית, זה באמת הלווה על כולנו, זו חברה עם יותר אחווה ויותר ראות, חברה של סולידריות, שיש בה הון חברתי של אמון בין האנשים ועזרה הדדית. זה אפשרי, זה לא חלום. הפרשה מתארת אנשים אמיתיים, חיים אמיתיים, היא תורת חיים, ואלה חלק מהמשימות שלנו. הרבה הרבה תודה, בשורות טובות, שבת שלום.